והנה אנחנו ממשיכים בלימודנו החשוב והיקר בספר הקדוש מורה נבוכים, ואנחנו בהקדמה במהדורה של הרב קפח, זה בעמוד י' ג'. התחלנו את ההקדמה הזאת, אבל אף על כן נתחיל אותה מחדש. זו הקדמה מתודית חשובה שבה הרמב״ם מסביר לנו מדוע יש סתירות בתוך ספרים. סיבות הסתירות או הניגודים המצויים באחד הספרים או באחד החיבורים היא אחת משבע הסיבות. כלומר, יש סתירות. ספר אחד בעמוד פלוני אומר כך, בעמוד אלמוני אומר כך, איך זה יכול להיות? אז יש לזה שבעה הסברים. הסיבה הראשונה היא, תודה רבה, שאותו המחבר אסף דברי כמה אנשים, והם בעלי סברות שונות, והשמיד שם הבעלים, ולא ייחס כל דבר לאומרו. אז ימצאו באותו החיבור סתירות או ניגודים, מפני שאחד משני הדברים דעתו של אדם מסוים, והדבר השני דעת אדם אחר. אני קורא במורה נבוכים. לא מבין, אני אמרתי שזה בעמוד י' ג'. כן. דוגמה לדבר הזה, למשל במשנה, שלפעמים המשנה אומרת דבר אחד, אחר כך היא אומרת דבר שני, ומדובר בדעות של שני תנאים, ולכן יש סתירה. והסיבה השנית, מפני שבעל אותו הספר הייתה לו סברה מסוימת וחזר בו ממנה, ונכתבו דבריו הראשונים והשניים. בהתחלה הוא אמר כך, אחר כך הוא חזר בו ואמר כך. ונכתבו שני הפעמים, לא פשוט. והסיבה השלישית, מפני שאין כל אותם הדברים כפשטן, אלא מקצתן כפשטן ומקצתן משל, ויש לו תוך, או שהיו שני הדברים אשר פשטיהם נגדיים משלים, וכאשר מבינים אותם כפשטם, יהיו סותרים או נגדיים. כלומר, אינך מבין שמדובר בשפה אחרת, במשל, ולכן יש פה סתירה. למשל, בתורה. בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף. איפה זה כתוב? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אתכם באש. כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים, זולתי קול. לעומת זה, נאמר, ותמונת השם יביט, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הר השן. אם כן, אנחנו רואים סתירה, שמקום אחד כתוב שרואים, מקום אחר כתוב שלא רואים. או למשל, משה רבינו אמר, לא יראני האדם וחי, וכתוב בפרשת וירא, וירא אליו השם. איך וירא אליו השם כתוב, לא יראני האדם וחי? אלא האחד משל, והשני כפשוטו. והסיבה הרביעית, אז זה דברים פשוטים, כן? והסיבה הרביעית, לסתירות, שיש בהם תנאי מסוים, שלא נתבהר בהם במקומה, מחמת צורך כלשהו, או שהיו שני הנושאים שונים ואחד מהם לא נדבר במקומו, ואז תיראה בהם סתירה ואין שם סתירה. כלומר, למשל, אחד אומר, נגיד שיהיה כתוב בספר, אסור לכתוב. צד שני כתוב, המגרש את אשתו כותב לה ספר קריטות, אבל אמרת לפני כן שאסור לכתוב. תשובה, בשבת. וכתיבת הגט, לא בשבת. היה פה איזה תנאי, רק התנאי לא נאמר במפורש, ולכן הייתה פה אי הבנה. שלום הרב, שיהיה שיעור לרפואת הרב ביגון, הרמב״ם מדבר בספרים שהיו בזמנו. אם כן, מה זה רלוונטי לכאורה? קודם כל, השיעור לרפואת הרב ביגון. שתיים, מה שאתה אומר שהרמב״ם מדבר בספרים שהיו בזמנו, זה לא נכון, מדבר על כל ספר שהוא. גם בימינו יש ספרים כאלה, וגם הספרים שהיו בזמנו לא נעלמו מן ההיסטוריה, אנחנו עדיין לומדים אותם. ולכן זה רלוונטי. והסיבה החמישית, הצורך ללמד ולהבין, כלומר להבין את השני, כלומר לתת לו בינה, כגון שהיה שם עניין מסוים עמוק וקשה להבינו, והוא זקק להזכירו או להביאו כהקדמה בביאור עניין אשר קל להבינו, שראוי להקדימו בלימוד לפני אותו הראשון, לפי שמתחילים תמיד בקל יותר. ויצטרך המלמד לנהוג בקלישות בהסברת אותו העניין הראשון באיזה אופן שיהיה, ובעיון קלוש, ולא יעשות בדקדוק אמיתתו, אלא יניחו לפי תפיסת השומע, עד שיסביר מה שהוא רוצה שיבינו עתה. ואחר כך ידייק באותו העניין העמוק, ויבהר אמיתתו במקום הראוי לו. כלומר, למשל, חז"ל אומרים שמי ש, אני יודע, לומד תורה לשמה, זוכה לשבת במקום טוב בגן העדן. בסדר? אז רוצים ללמד אותי שצריך ללמוד תורה לשמה. ובשביל זה הקדימו לי נושא שבעצם מצד הבירור שלו הוא דורש הרבה מאוד הבנה מה זה גן העדן. ולכן כשהסבירו לי את זה, אמרו לי את זה בקלישות, לשבת, כאילו שיש כיסאות בגן העדן. אחר כך אני לומד על גן העדן ואני מבין שמה שאין כיסאות, לא יושבים. אין גוף. אז איך אמרת לי בהתחלה שהוא יושב? כן, בהתחלה רציתי להסביר לך מה זה תורה לשמה, לא רציתי להסביר לך מה זה גן עדן. לכן הסברתי את זה בקלישות, לפי הבנתך הראשונית, לפני שנכנסנו לעומק העניין, ולכן לא הייתה לי ברירה, אלא לדבר באופן שסותר את מה שאני עתיד להסביר לך. מובן? זה הסיבה החמישית. זה החמישית היה. כן? ברור או לא ברור? משהו לא ברור? תדעו לכם שיש בחינה על זה אחר כך. טוב, בעיה שלכם.
יש בוחן, לא בחינה.
יש בוחן ולא בחינה?
כן.
למה לא בחינה?
בחינה זה בכתב, בוחן זה בעל
פה. אתה אומר שבחינה זה בכתב, בוחן זה בעל פה. חילוק זה לא כל כך נשמע לי, אבל אם אתה אומר, חוץ מי אמר לך שלא תהיה בחינה בכתב? והסיבה השישית. הסיבה השישית היא סיבה בעייתית. בואו נראה. עומק הסתירה, ושאינה נראית אלא לאחר הקדמות מרובות. כלומר, יש באמת סתירה, אבל זה לא פשוט להבין שיש פה סתירה. מדוע? כי זה שאתה אומר שא' סותר את ב', זה לא דבר גלוי. זה רק אחרי שאני מבין מה הנחת היסוד שמאחורי א', והנחת היסוד שמאחורי ב', וגם הנחת היסוד שיש מאחורי מה שיש מאחורי א', והנחת היסוד שיש מאחורי מה שיש מאחורי ב', אז אני מגיע לסתירה בין הנחות היסוד המוקדמות, שאינן גלויות על פני השטח. ולכן אני לא שמתי לב שיש כאן סתירה. בואו נראה. והסיבה השישית, עומק הסתירה, ושאינה נראית אלא לאחר הקדמות מרובות. וכל דבר שצריך לגילויו הקדמות מרובות, הרי הוא יותר נעלם. ויעלם הדבר מן המחבר, ויחשוב שאין סתירה בין שני הדברים הראשונים, וכאשר מעיינים בכל דבר מהם ומצרפים לו הקדמה נכונה והוסקה המסקנה החיובית, וכך נעשה בכל מסקנה, מצרפים אליה הקדמה נכונה ותוסק מכך מסקנתה, יסתיים הדבר לאחר מספר הקשים אל הסתירה שבין שתי התוצאות הסופיות או הניגודים. וכדומה לזה הוא הנעלם מן החכמים המחברים. כלומר, יש לפעמים שאנשים שהם חכמים, בכל זאת סתרו את עצמם, בגלל שהם לא שמו לב שיש סתירה בהנחות היסוד הנעלמות שמאחורי הדברים שהם אמרו. כן.
איך נגלה את הנחות היסוד?
איך נגלה את הנחות? על ידי שאתה חושב, על ידי קושיה ותירוץ. אני אנסה לתת דוגמה. למשל, ניקח למשל. הנחת יסוד בפסיקת ההלכה, הלכה כרב במקום תלמיד. נכון? במקום שיש מחלוקת בין הרב לתלמיד, הלכה כרב נגד התלמיד. מצד שני, יש לנו הנחת יסוד, הלכה כבת ראה. הלכה תמיד כמו האחרונים ולא כמו הראשונים. עכשיו, סתם ככה כשאני לומד את שני הכללים, אני לא רואה מיד את הסתירה. כי אני לא תמיד שם לב שהתלמיד הוא האחרון לעומת הרב שהוא ראשון. אבל אחרי שאני קצת גירדתי את הראש, אני אומר לעצמי בעצם, רגע, הרב הוא ראשון או אחרון? הוא ראשון. מצד שני אמרת לי שהלכה כתלמיד, אמרת שהלכה כאחרונים נגד הראשונים, אז יש פה סתירה בין הכלל האומר הלכה כרב במקום תלמיד לבין הלכה שאומרת הלכה כבת ראה. מה עושים? טוב, אז נצטרך לעבוד קשה. או שאני סתרתי את עצמי. האמת היא שלפי הלכה זה לא נכון, זה תלוי על איזה תקופה מדובר. שמה זה מהסוג של הסתירה השלישית, שיש איזה תנאי נסתר. שזה מדובר, יש תקופות שההלכה כרב קוק, תמיד, תקופות שההלכה כבתראי. אז זה לא דוגמה טובה מה שהבאתי, אני אחפש דוגמה אחרת. מה?
יש פה למטה?
הנה הוא מביא דוגמה. הנחות שקבוע מותקלמין, והם, האחד, האלוה אינו גוף. בית, האלוה חי, נע. לכאורה שתי הנחות פשוטות, אולם כל נע מתחלק, וכל מתחלק הוא גוף, הרי סתירה לאחר בחינת התוצאות. כלומר, אחר בחינת ההקדמות, יותר נכון. בסדר? כלומר, זה דוגמה, הנה. שלום למורנו ורבנו, האם הרמב״ם באמת התנגד לקבלה? הלו הרמב״ם גם כן רואה דעת אלוהים כמטרת האדם בחייו. וגם הרמב״ם מכיר ברובד הסוד שבתורה שכתובה כמשל. האם יש הבדל מהותי ביניהם או רק בטרמינולוגיה? אינני מבין את מקומה של השאלה כלל וכלל. וכי דיברנו עכשיו על היחס בין הרמב״ם לקבלה? אנחנו עכשיו עסוקים במשהו אחר לגמרי. אנחנו לומדים עכשיו את הסיבות לסתירות בין דברי אותו מחבר לפי הרמב״ם. מה זה קשור לשאלה אם הרמב״ם האמין או לא האמין, ידע או לא ידע את תורת הקבלה? מה זה קשור לעניין בכלל? נכון?
גם הקבלה הופיעה אחר כך.
אתה כבר טוען טענה מעניינת, שהקבלה הופיעה גם שהופיעה אחר כך, שזה גם טענה. אבל השאלה האם זה הנושא שאנחנו עסוקים בו כעת? נראה לי שלא. אז אנחנו... לא אמרתי שאין תשובה, אני אמרתי שזה לא הנושא שאנחנו עסוקים בו כעת, ולכן אנחנו נדחה את הדיון בשאלה החשובה הזאת בזמן אחר, כאשר זה יהיה רלוונטי. למשל, בסביבות פרק ה' ו' של חלק ראשון. זה עוד יגיע בעזרת השם. אז אנחנו נדון. טוב.
הרבם היה מביא שם אברהם, זה היה פתן לנו הרבה בעיות.
על מה אתה מדבר?
מה בעיה שיש לנו פה, שסותר אחד השני, או שכל מה שאמרנו,
כל השישה,
אז אם הוא היה מביא, מאיפה הוא...
אתה מדבר על סתירות בתוך דברי הרמב״ם.
אם הוא היה מביא, מאיפה הוא מביא, באיזה מאמרים?
אנחנו עוד לא יודעים, בשלב הזה, מה הן סוג הסתירות שמצויות בספר מורה נבוכים. הוא עוד מעט יגיד לנו. בינתיים אנחנו לומדים על סיבות הסתירות שיש בספרים בכלל. לא קשור לרמב״ם בדווקא. זה יכול להיות ספר של המהר"ל, זה יכול להיות להבדיל ספר החוקים של אונולולו, לא משנה. תמיד אתה רואה סתירות, והשאלה היא למה יש סתירות? יש לזה שבע סיבות. לא. אנחנו הגענו עכשיו בשעה טובה אל הסיבה השישית. כן? אנחנו באמצע ביאורה, כן.
מה שמעניין בסיבה השישית, בהמשך הרמב"ם מגיד שזה מדברי חכמים באגדות. להניח שהם חכמים ושיש קשר לוגי בדבריהם...
אני עוד לא קראתי את זה.
אוקיי. אבל בכל אופן, אפילו אם לא נקרא את הסיום, הרמב״ם קורא להם פה חכמים, וחכמים יש להם קשר לוגי בדבריהם.
כן, כלומר, גם חכמים, גם חכמים יכול להיות קשר לוגי בדבריהם, כשהסתירה היא נעלמת. נכון? זה מה שהוא אומר.
זו, אלה חכמים?
כן, כי זה דורש הרבה מאמץ. כן, חכם זה לא מי שלא טועה, אלא מי שיודע שלא עושה טעויות גסות. אבל יש טעויות עדינות. למשל, גם בפיזיקה ראינו דברים כאלה, שהניחו תיאוריות שלמות, שכדי לסתור אותן היה צריך לעשות בדיקות מאוד מאוד מדוקדקות, שלא תמיד ראו אותן. למשל, ניתן לך דוגמה. אמרו שמסלולי הכוכבים מסביב לשמש הם מסלולים עגולים. מי אמר את זה? קופרניקוס. קופרניקוס אמר, כל כוכבי הלכת מסתובבים מסביב לשמש במסלולים עגולים. יש רק בעיה אחת, מדדו את המסלולים, את המיקום של המאדים על פני הרקיע, זה קפלר עשה, והוא ראה שהמדידות האלה לא תואמות את שיטת קופרניקוס. עכשיו, אם קופרניקוס היה שם לב לזה בזמנו, כנראה שהוא היה יורד מכל התיאוריה שלו. וטוב מאוד שהוא לא מדד את זה, כי סך הכל התיאוריה של קופרניקוס היא נכונה, רק שהמסלולים במקום להיות עגולים הם אליפטיים, שזה קרוב לעגול. אבל הרעיון שהשמש עומד במרכז המערכת, זה עדיין נכון. אז לפעמים זה טוב שמישהו טועה, כי הטעות שלו היא פחות חמורה מהטעות של קודמו, דהיינו תלמי על מגסטה, למשל, שהוא חשב שבכלל שהארץ היא עומדת באמצע. בסדר? אז יש פעמים שזה טוב דווקא, שחכם טועה.
כן, אבל החכם האחרון הוא מתקן מהחכם הראשון, הוא לוקח ממנו משהו ושאר הדברים. זה קצת מסוכן, אם ניקח את זה לדת. אז נאמר שדברי החכמים, אפשר חלק מהם לקדם את הדברים, מגיע למחשבה קצת בעייתית.
אתה אומר ככה, האם גם ביהדות, בדת היהודית, נוכל להגיד שיש התקדמות? התקדמות, בתפיסה.
אבל עם מחיקה של דברים שהיו טעויות לחז"ל.
למה שלא נגיד את זה?
בבעיה, אבל...
כן, אבל אתה אומר דברים שאני לא אמרתי, ולמה לגלות דברים כאלה? זאת אומרת, זה אכן מסוכן, אבל זה אכן יכול להיות שדברים מסוימים שנאמרו דור מסוים, התברר שהם לא נכונים. למשל, האסטרולוגיה. הרמב״ם אומר, בהיגרתו לחכמי מסיליה, הלא היא היגרתו לחכמי מומפליה, הוא שאלו אותו על האסטרולוגיה. הוא אומר, אסטרולוגיה זה שטויות. אבל יש בתלמוד. אומר הרמב״ם, אחד הדברים שהוא אומר שם, האדם צריך להסתכל קדימה ולא אחורה. מה זה זאת אומרת, להסתכל קדימה ולא אחורה? תגיד לי, אתה מסכים עם החכם התלמודי הזה או לא? הרמב״ם בצבר אומר, לא מסכים איתו. נכון? למרות שזה בתלמוד. כן? או למשל, האמונה בשדים. כל האגדות על שדים וכדומה, שנראה די ברור שהרמב״ם לא הייתה דעתו נוחה מאותן האגדות. לפחות אצל רבי מנחם המאירי ברור שזה כך. כן? אז כך שאנחנו מצאנו, שגם אם אחד הקדמונים אמר דבר גדול, אחד הקדמונים שהיה אדם גדול אמר דבר שבאו ראיות בביטולו, אנחנו מבטלים את הדבר. וכך כתב רבנו שמואל בן חופני גאון. רבנו שמואל בן חופני גאון לא היה סתם בן אדם. הוא היה ראש ישיבת סורה. והוא היה חותנו של רבנו היי גאון. כן, לא סתם בן אדם, רבנו שמואל בן חופני גאון. כתב ספרים חשובים בהלכה, באמונה, כל מה שאתה רוצה. והוא כותב, לא נקבל אמיתת דבר שבאו ראיות בביטולו, רק מפני שאמרו אחד הקדמונים. מה נעשה? בסדר?
אתה יכול להסביר את זה?
האם אני יכול להסביר את זה לאט?
כן, עוד פעם.
כן. אומר רבנו שמואל בן חופני גאון. כלומר, רבנו, זה הרב שלנו, שמואל, זה השם שלו, בן חופני, הכוונה שאבא שלו קראו לו חופני. גאון, הכוונה שהוא היה ראש ישיבת סורה.
סורה איפה?
סורה זה בבבל. בבבל. והוא, אמרתי שהוא גם היה חותנו, כלומר שהיה אבא של אשתו, של, כלומר, זה מידת שייכות, רבנו, מי שהרב שלנו, היי, שזה השם הפרטי שלו, גאון, שהיה גם כן גאון, אבל של ישיבה אחרת, של ישיבת פומבדיטה, שגם היא בבבל. עד כאן זה היה ברור. מה אומר רבנו שמואל בן חופני גאון? הוא אומר שלא נקבל, כלומר, הכוונה שדבר מסוים לא מקובל עלינו, לא נקבל אמיתת דבר, כלומר, אנחנו לא נקבל דבר מסוים כאמיתי, אשר באו ראיות בביטולו, כלומר, שיש הוכחות שזה לא נכון, רק משום שאמרו אחד הקדמונים, מה תגיד, ביש רבי עקיבא אמר, אז מה אם רבי עקיבא אמר? אבל זה הוכח שזה לא נכון, אז לא מקבלים את זה. בסדר? זה מה שאומר רבנו שמואל בן חופני גאון. הסברתי מספיק לאט? יפה. כן, אין בעד מה. בשביל זה אני פה. עכשיו, יוצא לפי זה שיכולות להיות טעויות של הקדמונים, אין מה לעשות. זה קורה. עכשיו, אם כן, אומר כאן הרמב״ם, אבל מה שאתה אומר לגבי האגדות וכו', עוד לא הגענו לזה, אנחנו נראה אם אפשר להבין את זה אחרת. כן. והסיבה, אני שוב חוזר לדברים. והסיבה השישית, עומק הסתירה, ושאינה נראית אלא לאחר הקדמות מרובות, וכל דבר שצריך לגילויו הקדמות מרובות, הרי הוא יותר נעלם. ויעלם הדבר, שלום לרב, שדבריו המתוקים פותחים באור את השבוע, האם הכופרים של היום יכולים להיות דווקא אלו שמבארים יותר בדייקנות את האמת התורנית? לפעמים יש אדם שאומר דבר בתורה, וכולם חושבים שהוא כופר. למשל, הרמב״ם. הרמב״ם כתב שלאלוהים אין גוף, ואז יש כאלה שבגלל זה רצו לגנוז את ספר המדע. הנה, זה דוגמה. מי צדק? הרמב״ם. וחשבו אותו לכופר. הרב, אבל הרמב״ם כותב בחיבורו הגדול על הכוכבים. אם כן, את מה הוא דחה? הוא לא אמר שאין כוכבים, אני לא מבין. כן, כלומר, הוא דחה את האסטרולוגיה, הוא לא אמר שאין כוכבים. יש כוכבים. זאת אומרת שהוא מתבלבל בין אסטרונומיה לאסטרולוגיה? לא מאמין. הרי הוא יודע עברית, הוא יודע שבאסטרונומיה זה חוכמת מהלך הכוכבים, והוא יודע שאסטרולוגיה זה האמונה שיש השפעה על גורל האדם על ידי הכוכבים. ואני חושב שהשואל ודאי יודע, אבל אולי הוא חושב שהרמב״ם מאמין שאין כוכבים. לא נראה לי, הרמב״ם חושב שיש כוכבים. גם, נכון? לומר את האמת, גם אני חושב שיש כוכבים. עכשיו, בואו נחזור. והסיבה השישית, עומק הסתירה ושאינה נראית אלא לאחר הקדמות מרובות, וכל דבר שצריך לגילויו הקדמות מרובות, הרי הוא יותר נעלם ויעלם הדבר מן המחבר, ויחשוב שאין סתירה בין שני הדברים הראשונים. וכאשר מעיינים בכל דבר מהם, ומצרפים לו הקדמה נכונה והוסכה המסקנה החיובית, וכך נעשה בכל מסקנה, מצרפים אליה הקדמה נכונה ותוסק מכך מסקנתה, יסתיים הדבר לאחר מספר היקשים אל הסתירה שבין שתי התוצאות הסופיות או הניגודים. וכדומה לזה הוא הנעלם מן החכמים המחברים. אבל אם תהיינה הסתירות גלויות בשני הדברים הראשונים, אלא שהוא שכח את הראשונה בשעה שכתב את השנייה במקום אחר, בחיבורו, הרי זו מקראת גדולה מאוד, ואין להביא את זה בחשבון מי שצריך להתחשב בדבריו. כלומר, אם אדם אומר שהארץ כדורית, במקום אחר הוא אומר שהארץ שטוחה, ואתה שואל אותו איך זה יכול להיות, מה הוא שכחתי שכתבתי שהיא הכדורית, זה לא מן החכמים, לא נתחשב בדבריו, כלל וכלל. מה? לגבי
מה
שהסברת
קודם, יש איזושהי
היררכיה
בין הסתירות לבין הקטנה. נביא לא יכול להגיד משהו שהוא רע, שהוא בניגוד למה שכתוב.
נכון,
בפירוש.
נכון.
זאת אומרת, יש איזושהי
היררכיה,
יש איזשהו סדר.
נכון.
אז איך אותו חפני, הוא אמר שהוא יכול להגיד דבר שהוא הפוך
להיררכיה
הזאת?
אתה שואל, מאחר ומצאנו שיש היררכיה שהמורה לא יכול לחוק על תנה, ותנה על הנביאים והנביאים על האבות, אז איך יכול להיות שאותו חופני חלק אמר שאם דבר הוכח כלא נכון, לא נקבל, נכון? חופני מעולם לא אמר את זה. מה? חופני מעולם לא אמר את זה. מה? הבנת מדבריי? אני בכלל לא דיברתי על חופני. רבנו שמואל בן חופני, משהו אחר. כן, רבנו שמואל בן חופני בהחלט אמר דברים כאלה. חשבתי שאתה מדבר על חופני, לא הבנתי מה אתה מדבר. רבינו שמואל בן חופני, הוא יודע שהמורה לא יכול לחלוק על תנה. בדבר שאפשר להגיד א', אפשר להגיד ב'. כלומר, דבר שאפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. אבל בדבר שיש לך הוכחה שהוא לא נכון, אז אתה לא מקבל. מובן מה שאני אומר?
הרמב"ם יוצא מזה יפה, שהוא אומר, למקצת רבותינו בתלמוד.
אם אתה אומר זה דעתי אחיד, בסדר. אבל אם אתה אומר, כולם אמרו ככה, אבל הוכח שזה לא נכון, אז זה לא נכון. כן? אתה מבין מה שאני אומר?
כן.
אם יש הוכחה. למשל, אם נגיד, אתה בא לרבנים, ואומרים לך, אתה רואה זה יד שמאל. מקבל או לא? מה, לא מקבל, נכון? אי אפשר לקבל דבר כזה. נכון? מפורש בירושלמי. יכול, אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל שתשמע להם. תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל. אז ברור שאם הרבנים אומרים לך משהו שהוא נגד המציאות, והוכח במפורש שהוא לא נכון, אתה לא מקבל. נכון? מפורש בירושלמי. נכון? טוב. וגם במסכת הוריות, בכלל במשנה בהוריות, זה משתמע ככה, כן? הרי יחיד עשה על פי דברי חכמים, והוא ידע שהם טועים, אז הוא צריך להביא קורבן על זה. כן, מה אתה אומר?
מה שרש"י מביא לתורה, אפילו גידו לך על ימין שהוא שמאל,
שמאל. מה שרש"י מביא בשם הספרי, על התורה, שאפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם. אז זה חולק על המשנה. אז ההלכה לא כמו הספרי הזה. פשוט מאוד. כולם מביאים את דברי הספרי, בגלל שהם מובאים ברש"י וברמב"ן, אבל רש"י ורמב"ן מעולם לא פסקו את זה להלכה. פשוט מאוד. שאם לא כן, אז בשביל מה יש מסכת הוריות בכלל? מסכת הוריות דנה בטעויות של חכמים. כן? לפי הדברים האלה, לפי איך שמובן באופן פופולרי, אין טעויות של חכמים. אבל זה פסוקים מפורשים בתורה שיש טעויות של חכמים. אז הקושיה היא על הספרי, איך הספרי אמר דבר כזה? בסדר? אני איך הספרי אמר דבר כזה? הספרי אמר דבר כזה בגלל שהוא מדבר לא על דבר שהוכח שיש טעות, אלא על דבר שזה תלוי במבט. איך להסתכל על הדברים. למשל, אם אני מראה לך, איפה השמאל שלך אגב? פה, אתה רואה שפה זה צד ימין שלי? אז אתה יודע למה? אתה ראית את זה כימין ואני ראית את זה כשמאל ואני כימין. כי אמנו אחד מול השני. אם מסתכלים באותו כיוון, זה יהיה בסדר. כלומר, לפעמים יש דברים שהם סובייקטיביים. לכן, באמת כתוב כך בספרים, אתה מדייק, אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. והסתכלת בעיניים ולא באוזניים. צריך להסתכל באוזניים. בסדר? טוב. הרב, איזו דוגמה יכול לתת הרב למשהו שנחשב כיום כחפירה אם אומרים אותו, אבל הוא דווקא מדייק אל האמת, בדומה למה שאמר רמה מזונו. כן, תורת האבולוציה. שיש היום דתיים שמשקיעים אנרגיה, מחלים את ימיהם בלדחות את תורת האבולוציה, כאילו שהיא כפירה. חבל על הזמן. פשוט, בזבוז זמן. שלום לרב. פעם נתתי איזה שיעור בפני תיכוניסטים, ודיברתי על תורת האבולוציה, כדבר המובן מאליו. אז המורה שם, שלא יודע כמה שנים הוא למד בבית ספר, גם הזמן הוא למד לתעודת הוראה, רצה להתלונן אצל רב אברום שפירה, ראש הישיבה שלי, רב ראשי לישראל, רצה להתלונן עליי, כן? רצה לדעת מאיפה צמח הפיקור הזה. כן, שלום לרב. איך אנחנו יכולים לדעת מה בחזל בא משום המדע שבזמנה, ומה בא מרוח הקודש? לדוגמה, האמירות שלגבי השדים וכדומה, האם עלינו לקבלם או שלא? באמת זאת שאלה גדולה, שאינני יכול להכריע בה, כיוון שראשונים נחלקו בה. טוב, הלאה. והסיבה השביעית. אנחנו בזאת עוברים אל הסיבה השביעית. הכרח הדברים... מה? מה הבעיה?
הם רוצים להתלונן לראש הישיבה.
הם רוצים להתלונן לראש הישיבה, כן. ודאי. מה קרה שם? הלו, אתם שם בפינה, יש לכם איזה משהו להגיד? טוב, נחכה שהם יגמרו. מה רצית? טוב. של מה? תתלונן, הנה פה הרב דוב ביגון, שיהיה בריא. תגיד לו, הרב שרקי אמר שתורת האבולוציה זה בסדר. כן? אפשר לעשות. טוב. פעם ראיתי אפילו ספר חרדי שעל תורה ומדע הביא שהרב קוק אמנם קיבל את תורת האבולוציה, אבל אי אפשר לקבל את דבריו. אבל מה שמעניין שם, שבכל זאת לא פסלו אותו מלהצטרף למניין, בכל זאת. טוב. כן, בכל זאת, עשו ג'סטה. טוב. והסיבה השביעית. הכרח הדברים בעניינים עמוקים מאוד. שצריך להסתיר מקצת ענייניהם ולגלות מקצתן, ופעמים גורם הדחק בדבר מסוים להמשיך את הדברים בו לפי הנחת הקדמה מסוימת, ויגרום הדוחק במקום אחר להמשיך הדברים בו לפי הנחת הקדמה סותרת לראשונה. שימו לב מה שאומר כאן הרמב״ם. הוא אומר שזה לפעמים סתירה מכוונת. עד עכשיו זה הסתירות, סתירה השישית, המחבר לא התכוון לעשות סתירה. אבל פה, בסתירה השביעית, הרמב״ם אומר שלפעמים המחבר בכוונה אומר דברים שהוא יודע שהם סותרים אחד את השני. כי הוא רוצה להסביר את זה משהו עמוק, ולכן הוא מסביר דבר אחד לפי הנחת יסוד א', דבר אחר לפי הנחת יסוד ב', אבל הוא מסתיר את זה מן הקורא. וצריך שלא ירגיש ההמון כלל את מקום הסתירה שביניהם. ויש שמערים המחבר להסתיר את הדבר בכל אופן. זה ישר או זה לא ישר? זה נראה מאוד מאוד מוזר פה. כאילו שהרמה אומר, דע לך, יש אנשים חכמים שמרשים לעצמם להגיד דברים שההנחות היסוד שלהם סותרות, ויש יש להם משהו עמוק לבאר, רק הם מסתירים מן ההמון שזה סותר. אהה. זה בסדר או זה לא בסדר? אומר כאן הרמב״ם, ההכרח בעניינים עמוקים מאוד. כלומר, אני רוצה פה להסביר את זה כך, אפשר להתווכח, כן, על האם זה הבנה נכונה. שהרמב״ם מבין שיש דברים מאוד עמוקים, שאנחנו יודעים שהם אמת, אבל אין לנו מילים כדי להגיד אותם. אבל אנחנו יודעים שזה אמת. אז כדי להגיד אותם, אנחנו נגיד שני דברים סותרים, שמתוך הסינתזה ביניהם תתברר האמת. נביא דוגמה לדבר הזה. ا האמירה, למשל, שאין לקדוש ברוך הוא תואר חיובי. נכון? הרמב״ם סובר את זה, שאין תארים חיוביים לאלוהות. אי אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שום דבר חיובי, אי אפשר להגיד מה הוא כן, רק אפשר להגיד מה הוא לא. נכון? אז... מה? לא הבנתי. אז הרמב״ם יצטרך להתמודד עם זה, כן? אבל בכל מקרה, אומר הרמב״ם, אי אפשר להגיד על אלוהים, למשל, שהוא קיים. למה? כי קיים, זה הגדרה. זה הגדרה חיובית. אז למה אותו אומר קיים? כדי לשלול את היעדר. אבל גם היעדר זה לא נכון. כן, זה מחשבה עמוקה. צד שני, תחילת משנה תורה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא המציא כל נמצא וכל המציא, כל הנבראים, כל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מהמיטת ימצאו. עשית את אלוהים סופר מצוי. ולפני כן אמרת לי שאי אפשר. אז מה? אז אני הסתרתי מן ההמון. כי ההמון, אומר הרמב״ם, ככה הוא מסביר במורה נבוכים, לא יכול להבין דברים דקים כאלה, לכן אף על פי שחייבים ללמד את ההמון, שאין לה אלוה גוף ולא דמות הגוף, וזה גם נשים וילדים וההמון יכולים להבין, אבל להגיד שהביטוי מציאות הוא רק בהשאלה, זה ההמון לא יבין, אז נרשה להם להגיד מצוי. הבנתם? מה? האמירה שאלוהים מצוי, סותרת את האמירה שאין הגדרה חיובית לאלוהים. כי מצוי זאת הגדרה חיובית. נכון, ולפני כן אמרת לי, אין הגדרה חיובית לאלוהים. אז אי אפשר להגיד עליו מצוי. אז איך אמרת עליו מצוי? נכון? זה סתירה. עכשיו, הציבור, הוא לא מבין את זה. הציבור שומע, כשאומרים דרך השלילה, הוא לא מכליל בתוך האמירה דרך השלילה, הוא לא מכליל את הביטוי מצוי. הוא חושב שמצוי זה בסדר. אומר הרמב״ם, מותר להם להמשיך לטעות. כי אם אני אגיד להם שמצוי זה לא נכון, אז הם יחשבו שאין אלוהים, אז עדיף שיעשו טעות קטנה מאשר טעות גדולה. אבל פי שמצד האמת, גם זה לא נכון. כן. מצוי זה תואר ועוד איך. אז אתה אמרת מציאות מעל המציאות, אז זה כבר לא מצוי. המילה מצוי אצלי יש לה משמעות. אם אתה אומר שבמציאות האלוהית זה מצוי לא כמציאותנו, אז אמרת שזו מילה שאני לא מבין את משמעותה. נכון? אז זה בסדר, אבל זה צריך להסביר, כן? מצוי ולא במציאות. חכים ולא בחוכמה, כל הדברים האלה. כן, זה לא. כן?
אני חושב שיש דיון איפשהו בראשונים על זה, על שכר שמקבלים אותם אנשים שהאמונה שלהם היא לא... האם הם באמת מקבלים שכר?
האם מי שהאמונה שלו היא אמונה, נגיד, משובשת, האם גם יש לו שכר?
כן, נו, אז מה? האם עבודתו היא עבודה?
כן, נו.
אני חושב שדבר הזה יכול...
בסדר, זה נושא בפני עצמו, לא דן בזה. אני עכשיו כאן דן בשאלת הסתירות, כן? אגב, הרב קוק אומר שהדברים האלה, עם ההתקדמות של הדורות, הולכים ומתבררים. ואז אומר הרב קוק, זה הסיבה שקם האתאיזם בדורנו. כי האתאיזם בא לשלול את מציאות האלוה, אומר הרב קוק בצדק. כי הם פתאום גילו מה שהרמב״ם יכול היה להגיד רק בחוגים סגורים. פתאום זה הפך להיות אינטואיציה של ההמון, וההמון מרגיש שהאמירה יש אלוהים היא לא נכונה. אז מה הוא בוחר במקום האמירה יש אלוהים? ההמון מרגיש שהוא מחויב להגיד אין אלוהים, שזה גם זה טעות. כן? כן, בבקשה.
זה עיקרים, אנחנו מתחילים, כתבורכו, מצוי, משגיע.
יפה. כלומר, אתה אומר, ב-13 עיקרים, הרמב״ם כתב הפוך מאשר במורה נבוכים. ב-13 עיקרים, הרמב״ם כתב שהאלוהים מצוי, במורה נבוכים הוא אמר שלא.
זה הראשון.
מה?
זה הראשון.
זה הראשון ב-13 עיקרים.
כן.
נכון, וזה סותר את מה שכתוב במורה נבוכים.
אז עכשיו איך אני אבין?
אז זה בדיוק העניין, אומר הרמב״ם, בשביל ההמון צריך להסתיר את זה, כי הם לא יבינו. כן? רגע, טוב, זה לאט לאט, כן, שלום הרב, רציתי לשאול, מהי הוכחה? הוא שואל כאן, השואל, מהי הוכחה? אמרתי שדבר הוא לא נכון, למשל אמרתי שדבר שהוכיחו שהוא לא נכון, לא נקבל אפילו אם קדמון אמר את זה. למשל דבר שבאו עליו ראיות, או שבחוש אתה רואה את זה, כן? אומרים לך, המלפפון הוא כתום. ואתה פותח את שקית המלפפונים, ירוק. אתה יודע אם כן שזה לא נכון. עכשיו, זה בחוש. אפשרות נוספת, זה דבר שיש עליו ראיות, ראיות מוכחות בדרכי הלוגיקה, שגם כן מוכיחים שהדבר הוא לא נכון. הבעיה עם האבולוציה שהפכו אותה לדת, תורת האבולוציה, במקום להתייחס אליה כתיאוריה, ומי שמז לפקפק נתלה בכיכר המרכזי. זאת הבעיה עם האבולוציה, בסדר, נגיד, אבל היא לא נכונה בגלל זה. שבוע טוב, כבוד הרב, אם אפשר להבהיר, המצוי, משום שלהמון קל לקבל נוכח מאשר עין, כן, אפשר להגיד את זה. כן, לכן הרבה אנשים, למשל כשאתה שואל אותם אם הם מאמינים, או תשמע, אני חושב שיש כוח עליון. נכון, מכירים את הביטוי הזה? כן, יש משהו, כוח עליון. זה עבודה זרה, הביטויים האלה, כן, ברור. זה אלילי לחלוטין. להגדיר את אלוהים בתור משהו, להגדיר אותו בתור כוח, ודאי שהדברים האלה הם לא נכונים. אבל להמון זה עוזר, אז לכן אנחנו מקילים עם ההמון, מרשים להם להמשיך להשתמש בביטויים האלה. זה מה שכן אומר הרמב״ם, שאף על פי שהדברים סותרים אחד את השני מבחינת שורשי השורשים, אבל המחבר שרוצה להגיד דבר עמוק, וקשה לו למצוא שפה שתספק את ההמון, מרשה לעצמו להגיד דברים שמקורם בהנחות יסוד סותרות.
הם כן. גם יכולים לקבל את הדעה שלי. לא כל מה שמצוי הוא רצוי. לא כל מה שרצוי הוא מצוי.
אתה יודע מה הפרש בין מצוי לרצוי?
נו.
בגימטריה?
אה.
כסף. כן. זה קיבלתי מורי ורבי צביקה ארזי, המנכ״ל של מכון מאיר, ובזה אני פונה אל הציבור הרחב, שיגשר על הפער בין הרצוי למצוי. כן.
זה אני אמרתי.
כן. יפה. אתה אמרת?
כן,
כל הכבוד לך.
בנקודה.
ישר כוח. טוב, ובכן, יש פה עוד שאלה שאני לא יכול לקרוא אותה, כיוון ש... השיטה של הסתרת חלק מהאמת מפני עומקה היא הגורמת לעיוותים בתפיסתו של ההמון בסופו של יום. יש כאן משהו לא הוגן. או תגיד, יש משהו שלא הייתה ברירה? כן? לך תסביר, נגיד, לשבט פרימיטיבי, שלא מעלה על דעתו שלא להקריב קורבן, שלא צריך להקריב קורבן בכלל. הוא אומר לו, תגיד, לא מקריבים בני אדם, תתחיל עם זה. כלומר, בהמות, פיל, תקריבו איזה פיל, זה טוב. כן? האלים אוהבים פילים, אבל תינוקות, אל תקריבו. אבל שיקרת, נכון, כי להגיד להם את האמת המוחלטת, זה קשה להם. אינני מבינה מה הבסיס להבנת התורה. האם לא השכל בחשיבה הרציונלית, בייחוד לדעת הרמב״ם? אם כן, כיצד הוא מחזיק בדבר אשר מהותו היא סתירה? יש כאן משהו הדומה לנוצרי מיסטי. לא! הרמב״ם איננו מחזיק בדבר אשר במהותו היא סתירה. אלא יש סתירה בדרכי ההבאה, בכלים ההבאתיים, כדי להסביר את זה להמון, אז אנחנו מתחילים בדברים הסותרים אחד לשני. כשנדייק בכל הדיוקים, נראה שאכן אין סתירה. אבל במהלך ההסברה זה לוקח קצת זמן. זה הכל. ודאי שהרמב״ם הוא רציונליסטי ושהתורה לא סותרת את השכל, אלא שלפעמים כדי להסביר איזשהו רעיון, אני זקוק בהתחלה לאמירות דו ערכיות. נביא דוגמה אחת מתורתו של הרב קוק. הרב קוק אומר באורות הקודש חלק ג' לגבי השאלה האם היהדות היא פנתאיסטית או תאיסטית. יש הבדל, נכון? תאיסטית, הכוונה שהיא מניחה שיש אלוה ויש עולם. זה נקרא תאיזם, או מונותאיזם. בסדר? יש אלוהים, יש עולם. זה שני דברים, לא? מצד שני, פנתאיזם אומר, הכל אלוהות.
הכל מה?
אלוהות. כן? אז מה היהדות חושבת? כמו מונותאיזם או כמו פנתאיזם?
גם וגם.
אומר הרב קוק, זה אור וכלי. זה אור וכלי. הכלי, זאת ההשקפה המונותאיסטית, והאור שבתוך הכלי הוא פנתאיסטי. אז אני לא מבין, אבל אתה אומר שתי אמונות סותרות אחת את השנייה. כן, זה כמו שחזל אמרו, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. אז זה סותר אחד את השני, תחליט. כן, אומר הרב קוק, לא, הרעיון האמיתי הוא למעלה מזה ומזה. אבל בשפה האנושית עוד לא נמצאו הביטויים המתאימים לבאר את האמונה העברית בכל טהרתה, לכן אנחנו מוכרחים לומר לך פעם כך, פעם כך, אבל פי ששניהם אמת.
ושניהם משלימים זה את זה.
שניהם משלימים זה את זה. ונותנים רשות זה לזה, מה?
והמקובלים קראו לזה רשימה?
אז יכול להיות שהמקובלים יש להם מינוח משלהם, למקובלים יש רישומים מעניינים. אתה אומר רשימה, הולך תדע, זה כבר אתה נכנס למחלוקות מקובלים, מה פירוש המילה רשימה, שעל זה הסתבכו הרבה. ואיפה יש רשימה ואיפה אין רשימה. כן, האם יש רשימו בתאירו או לא, אה? זה מחלוקת, לא? טוב, אז אם כן, אומר הרמב״ם, לפעמים המחבר מסתיר את העובדה שדבריו סותרים אחד את השני. והנה, הסתירות, עכשיו אנחנו נגיע עוד מעט לסתירות, איזה סוג סתירות יש במורה נבוכים? זה מה שמעניין אותנו, כן? אמרת שבע סיבות לסתירות אצל החכמים. בואו נראה מה יש במורה נבוכים. והנה, הסתירות המצויות במשנה ובברייתות, הם לפי הסיבה הראשונה. כן, מה זה סיבה הראשונה? שהמחבר הביא דעותיהם של אנשים שונים. כפי שתמצאים תמיד אומרים, קשיא רישא הסיפא, כלומר שהחלק הראשון של המשנה סותר את החלק האחרון של המשנה, ומשיבים רישא רבי פלוני וסיפא רבי פלוני. כלומר, זה רבי מאיר, זה רבי עקיבא, אין פה סתירה, זה פלוני אמר, זה אין פה סתירה. וכן תמצאים אומרים, ראה רבי דבריו של רבי פלוני בכך וכך. וסתם לנקבטה, וראה דבריו של רבי פלוני בכך וכך, וסתם לנקבטה. כלומר, בעניין מסוים הוא קיבל דעתו של רבי עקיבא, ובדבר אחר הוא קיבל דעתו של רבי ישמעאל, ולכן, בהתחלה לא ראינו שיש סתירה. והרבה תמצאים אומרים, סתם מני רבי פלוני היא, מתניתין מני רבי פלוני היא, וזה הרבה מלמנות. כלומר, יש הרבה מאוד בתלמוד שאומרים, זה המשנה הזאת, זה רבי יוסי. למרות שלא כתוב שזה רבי יוסי אומר. וזה הרבה מלמנות. מעניין, לפי זה יש לנו הגדרה, מה ברמב״ם נקרא הרבה. כן, אנחנו יכולים פשוט לספור את כל המקומות בתלמוד שכתוב רבי פלוני היא, ואז נוכל לדעת, לפי המספר שיופיע לפנינו, מהו גבול מינימלי של הגדרה של רבי מלמנות ברמב״ם. אבל, הסתירות או השוני המצויים בתלמוד, כלומר לא במשנה אלא בתלמוד, הם כפי הסיבה הראשונה והשנייה. מה זה והשנייה? שחזר בו, נכון? כפי שתמצאים תמיד אומרים, בכך וכך סבר לה כרבי פלוני, ובכך וכך סבר לה כרבי פלוני. וכן אומרים, סבר לה כבתה בחדה ופליגה עלי בחדה, סבר כמו בדבר אחד, אבל חלק עליה בדבר אחר. ואומרים, תרי אמוראי עליבדי רבי פלוני, או שני אמוראים לפי שיטתו של רבי פלוני. וכל הסוג הזה ממין הסיבה הראשונה, אבל לפי הסיבה השנייה, הוא אומרם בפירוש, הדר בה רב מאי. כלומר, רב חזר בו מדעתו זאת. הדר בה רבה מאי, שרבה חזר בו מאותה דעה. וחוקרים, איזה משני הדברים הוא האחרון. כן, כי אנחנו רוצים לדעת איך לפסוק. אז הדבר שהוא אמר בסוף, הוא הקובע, ולא הדבר שהוא אמר בהתחלה, הוא הקובע. וכך אומרם, מה הדורה כמה דרה ואשי אמר לנקר וכך, ומה הדורה ובאתרה אמר לנקר וכך, שרבה שכשהוא לימד אותנו פעם ראשונה, אמר כך, שהוא לימד אותנו פעם שנייה, אמר כך. אבל... יש פה כאן, עוד לא נמצאו ביטויים מתאימים, ביחס לחיבור בין שתי התפיסות שאומר כבוד הרב. זה לשון אחר למשהו לא הגיוני בעולמנו אנו. לא מדויק, כי לפעמים באופן אינטואיטיבי אני יודע שיש לי מילים, רק שהמילים עוד לא נולדו. זה הרבה פעמים קורה. רואים, למשל, הרבה פעמים, למשל, בפילוסופיה המאוחרת, שנמצאו ביטויים שמסבירים מה שהקדמונים לא ידעו להסביר. זה בסדר גמור, מה קרה? שלום הרב, אז מה שתמיד הרב יוצא נגד מי שאומר שאנחנו ממש חלק אלוה ממעל, אין זה נכון שהרי יש גם, שהרי יש צד פנתאיסטי. ודאי שאני אמשיך לצאת נגד מי שאומר שאנחנו ממש חלק אלוה ממעל, בגלל שאם כבר פנתאיזם, אז הכל אלוה. לא רק הנשמה שלי. אבל אם אנחנו מניחים שיש אני ושיש העולם ויש האלוה, אז אי אפשר להגיד שאני חתיכת אלוהים, זה בלתי אפשרי להגיד דבר כזה.
וזה היה הבעיה של האסלאם, שאנחנו אומרים בצלם אלוהים עשה את האדם?
מה זה קשור לאסלאם? לא הבנתי.
אולי מבחינתם שאנחנו מדברים על חלק אלוה ממעל, אז אנחנו כבר נהיים אלוהים. זה מה שמציק להם.
אבל איפה זה מציק להם? לא הבנתי. האסלאם?
האסלאם הוא מתנגד לפסוק בצלם אלוהים עשה את האדם.
אתה אומר שהאסלאם מתנגד לבצלם אלוהים עשה את האדם? באמת? ככה זה... אולי זה, כן, מפחדים מעבוד הזרה, כן, בסדר. זה תגובה לנצרות, אפשר לומר.
כן, כן, ברור. הם מדגדקים בישו שהוא לא היה אלוהים.
כן, כן. באסלאם יש דברים מאוד מוזרים. למשל, הם אומרים, יש פסוק בקוראן שאומר, שהנוצרים עובדים לישו, והיהודים לעזרה. איפה ראינו שהיהודים עובדים לעזרה? איפה הם לקחו את זה? אז יש איזה השערות של המחקרים, שהיה איזה קט בערב של יהודים שעבדו לעזרה הסופר. לא מצאנו דברים כאלה. אלא פשוט מאוד. הוא עבר ליד בית כנסת, הוא שמע איזה דרשן שאמר, מי שעושה ככה, אתם עובדי עבודה זרה. הוא אומר, עבדי מה? עובדי מה? הוא אמר, עבודה זרה. אז עזרה. אחד יצא לו.
עכשיו, האם
היה לכל להתייחס לשיטת
הרבדים? מה שקשור לשיטת הרבדים פה? מה שהרמב"ם פה מתאר, אני לא בקיא בזה.
שיטת הרבדים, טוב, צריך לברר מה בשיטת הרבדים. יש ויכוחים שלמים לגבי אופן עריכת התלמוד. כן, שעל זה הוויכוח. מה אכפת לנו איך נערך התלמוד? אם נערך כך או נערך כך? אלו ואלו דברי, כלומר, זה דבר השם או זה לא דבר השם? זאת השאלה. אז לפעמים האדם, בגלל שהוא גילה שיש רבדים של עריכה בתלמוד, זה מחליש אצלו את האמונה באלוהיות של הדברים. אבל מצד האמת הפנימית אין שום קשר בין הדברים. השאלה אם אתה מאמין בדבר השם או שאתה לא מאמין בדבר השם. זו השאלה העיקרית. לא אומר שאני צריך לקבל כל דבר שיש בשיטת הרבדים או לדחות כל דבר שיש שם, אבל אומר, קודם כל נקודת המוצא זה זה. כן. אבל אתה מבלבלת את כל הציבור, הם לא יודעים מה זה שיטת הרבדים, הם לא היו פה לפני 6 שנים. טוב, אבל הסתירות או הניגודים הנראים בפשטי הדברים במקצת מקומות בכל ספרי הנבואה, בתנ״ך. הרי הם לפי הסיבה השלישית והרביעית. כן, בניגוד למבקרי המקרא. מבקרי המקרא אומרים שאם יש סתירות בתנ״ך זה סימן שיש 2 מחברים או 2 דעות. כן, אז זה הרמב״ם שהוא מאמין בתורה מן השמיים שהכל מת השם לא מקבל את שיטת מבקרי המקרא. לכן הוא אומר סתירות שבתנ״ך זה לפי הסיבה השלישית והרביעית. ולעניין הזה, העניין הזה הייתה מטרת כל הקדמה זו. כן, וכבר ידעת כמה רב אומרם זל, כלומר כמה הרבה יש באומרם זל, כתוב אחד אומר כך, וכתוב אחד אומר כך, ומעמידים נקודת הסתירה, ואחר כך מבארים שהדבר חסר תנאי, או שהנושא שונה. כן, כלומר שיש איזשהו תנאי, מה שנקרא בארמית, או קימתה. שימו לב שהרמב״ם לא הסביר כך את הסתירות בתלמוד. הרמב״ם לא הביא שיש בתלמוד סתירות לפי הסיבה השלישית. כנראה שהרמב״ם, כשהוא רואה סתירה בתוך דברי התלמוד, חושב שההלכה כאחד המשפטים ולא כמשפט השני. ולא שצריך ליישב בין שני המשפטים. זה בניגוד לדעתם של בעלי התוספות, שעושים בהרבה מקומות או קימתה בתלמוד. כן? וזה מסביר הרבה הרבה דרכים של הבדל בין הפסיקה של הרמב״ם לזו של בעלי התוספות, בסופו של דבר של הספרדים והאשכנזים. כן. ואחר כך מבארים שהדבר חסר תנאי או שהנושא שונה, כגון אומרם שלמה, לא דייך שדבריך סותרים דברי אביך, אלא שהם סותרים זה את זה, וזה הרבה בדברי חכמים זל, אלא שעל הרוב מתעניינים הם בדברים נבואיים הקשורים בדינים או במוסר, ואנחנו אין מטרתנו אלא להעיר על פסוקים שיש בהם סתירות לפי הפשט בהשקפות ובדעות. כלומר, מטרתנו בספר הזה איננה לעסוק לא במוסר, שזה במסכת אבות, ולא בדינים שזה במשנה תורה, אלא פה אנחנו מדברים על דעות שזה מורה נבוכים. כן, כלומר יש פה הבחנה בין 3 תחומים שונים בתורה, והרמב״ם פה לא בא לתת לנו דברי מוסר, וגם לא הלכות. בסדר? ריבר מזה מעט במקצת פרקי מאמר זה, לפי שגם העניין הזה מסתרי תורה. אבל האם נמצא בספרי הנביאים סתירות כפי הסיבה השביעית? יש בזה מקום עיון וחקירה, וראוי שלא למהר להחליט בכך. זה מאוד מעניין מה שהוא אומר כאן. אפשר להבין את זה בצורה שטוחה, אפשר להבין את זה בצורה עמוקה. אם נאמר שיש בתוך דברי הנביאים סתירות לפי הסיבה השביעית, מה זה אומר? שהנביא לא היה מספיק חכם? שהוא לא שם לב שדבריו נובעים מהקדמות סותרות זו את זו? לא יכול להיות, נכון? אלא כנראה שאולי יש בהיגיון הנבואי משהו שהוא למעלה מן הלוגיקה הרגילה. ואז השואלת ששאלה שזה נשמע לא רציונליסטי, אולי צודקת. אומר הרמב״ם, יש מקום לספק. מעניין. כלומר שכאן הרמב״ם נותן פתח להבנה שהפילוסופיה זה לא הכל. וכפי שהוא כתב בתשובה בפר הדור, שכל מה שאמר אריסטו, הוא נכון, ללא ספק, עד גלגל הירח, ולא יחלוק בו אלא מתעקש. אבל כל מה שאמר למעלה מגלגל הירח בסדר השכלים, זו השארתו לבד, ואינו מגיע להלפית ממה שהבינו הנביאים בזה. אז משמע של הנביאים, יש דרכי הבנה שלמעלה מן הלוגיקה האריסטוטלית. הערה חשובה של הרמב״ם. אבל השינויים שיש בספרי הפילוסופים האמיתיים הם לפי הסיבה החמישית. מה זה הסיבה החמישית? שאני מקדים לך עניין שצריך ביאור, אני אומר אותו בצורה שטחית בהתחלה כדי לקדם אותך, אבל אחר כך אני אתקן. אבל הסתירות המצויות ברוב ספרי המחברים המפרשים זולת מי שהזכרנו הם לפי הסיבה השישית. מה זה הסיבה השישית? שהמחבר לא שם לב שדבריו נובעים מדברים סותרים. עד כאן זה בסדר. כאן מתחילות הבעיות. וכך יימצא במדרשות ובהגדות סתירות גדולות כפי הסיבה הזו. ולפיכך אומרים אין מקשין בהגדה ומצוי בהם גם סתירות כפי הסיבה השביעית. וואו.
מה זה אין מקשין?
לתת קושיה. כן, אין מקשין בהגדה. זה, מה זה בא לומר? שהרמב״ם, כך אומרים באקדמיה, מזלזל בהגדה. כן, כי הרי הוא אומר, יש שם סתירות פנימיות, ובעלי ההגדה לא שמו לב. הייתכן? ככה זה? אני ארחיב את זה יותר. יש בשס וילנה, בסוף מסכת ברכות, מודפס, מבוא התלמוד לרבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד, מגרנדה, היה מגדולי האומה. כתב ספר, מבוא התלמוד. מה הוא כותב במבוא התלמוד? מונחים יסודיים בהבנת התלמוד. הוא מסביר מה זה קושיה, מה זה תירוץ, מה זה גמרא, מה זה משנה, מה זה הלכה, מה זה אגדה, וכדומה. הוא כותב, מה זה הלכה? הלכה הוא כל מה שאמרו חכמים שיש לו השלכה למעשה. כן, הלכה, הלכה זה מה שעושים. והוא אומר, ודבריהם בזה, כשמדברים, זה תדע לך שזה כמו שאתה עומד במעמד הר סיני ומקבל את התורה. וואו, 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 איזה יחס יש לי להלכה עכשיו. פסקה אחרת, אגדה. אגדה הוא כל דבר שאינו הלכה, ואל תקבל ממנה אלא מה שיעלה על הדעת. עד כאן דברי רבי שמואל הנגיד. אז מה זה אומר? כשרבי עקיבא מדבר איתי בהלכה, אני עכשיו מקבל תורה בקולות וברקים בהר סיני. כשהוא אומר דברי אגדה, אני צריך לחשוב אם אני מסכים איתו או לא.
הם גירשו אותו.
כן, אבל לאו דווקא רבי עקיבא, אני אומר כל חכם. האם זה הגיוני מה שהוא אומר? אותו חכם שיש לי יחס של כבוד מוחלט בדברי ההלכה, אני צריך להחליט באגדה אם אני מסכים איתו? אל תקבל אלא מה שיעלה על הדעת. הדעת של מי? שלי? כלומר, יש לי דעת יותר מרבי עקיבא? כלומר, יש פה משהו לא מובן בדברי רבי שמואל הנגיד. ולכן, כל מה שבאקדמיה מרבים לצטט את דברי רבי שמואל הנגיד, ועוד כמה גאונים שדיברו בסגנון כזה, וגם את דברי הרמב״ם פה, פשוט איננו סביר, כלל וכלל. אז איך להבין את זה? ההסבר הוא פשוט מאוד. בשביל מי נכתב ספר כמו מבוא התלמוד? מי צריך ספר כזה בכלל? מי שלומד לבד, מי שאין לו רב. אם אין לך רב, אז אתה לא יודע איך לומדים אגדה. אז אל תקבל ממנה אלא מה שיעלה על הדעת, כי אם לא זה ישבש אותך. כי אתה לא תבין שהדברים נאמרו מתוך סתירה פנימית. כי לא אכפת להם, רצו ללמד אותך איזשהו רעיון, ולא היה אכפת להם שדבריהם סותרים אחד את השני. זה הכוון. רגע, לא דיברנו על המורה נבוכים. אנחנו מדברים בינם על האגדה. בסדר? אספר לכם סיפור עם רב אברום שפירא, זצ"ל. פעם נתן שיעור בקצות החושן, אחד מספרי הפלפול הגדולים. והוא דחה את כל דבריו של בעל קצות החושן, טענה אחרי טענה. אחד התלמידים רשם כל הטענות נגד דברי קצות החושן, שבוע אחרי זה נתן רב אברום שפירא עוד פעם את המשך של השיעור, שבו הוא הסתמך על כל דבריו של קצות החושן. ודחה את כל הקושיות שהיו עליו. התלמיד של השבוע הקודם מוציא את הנייר של השיעור של השבוע הקודם, ואומר, כבוד הרב, זה סותר מה שאמרת השבוע שעבר. ויען רב אברום ויומר, משהו נוח לי.
משהו נוח
לי. כלומר, מה שנוח לי. כלומר, לפעמים יש צורך להסביר לפי עניין, לפי סברה אחת. לפעמים יש צורך להסביר לפי סברה אחת, לא קרה כלום. כן. אני יכול להשתמש בזה גם כשמקשים עליי. טוב, לרב שלום, אנחנו מוצאים בתלמוד וקימתות מפורשות שהגמרא עושה. אז איך יכול הרמב״ם להתעלם מכך? הקימתות הן במשנה, לפי הרמב״ם, לא בדברי המוראים. שלום רב, והרי התלמוד עצמו עושה קימתות, כמו בעלי התוספות, נכון. אבל התלמוד עושה את זה בדברי התנאים ולא בדברי עצמו. אבל מה שנמצא, מה?
זה לא בעייתי,
נראה לי
ככה פעם אחת
לבחור בדרך. לא, זה לא בעייתי. זה עומק המחשבה. כלומר, המחשבה היא צריכה להיות גמישה. אבל מה שימצא במאמר זה, כלומר בספר שלי, מן השינויים הם כפי הסיבה החמישית והשביעית. דע את זה ודייק בו וזוכרו היטב, כדי שלא נעבור במקצת פרקיו. אז כאן צריך לומר את האמת ששלמה מונק, בפירושו למורה נבוכים, הבין לא נכון את דברי הרמב״ם האלה, ובעזרת השם בשבוע הבא, נעסוק בתחיית דבריו. כל טוב.
תודה רבה.